טוב, נתחיל בסיפור. בוא נגיד שבית המקדש נבנה. כמה חודשים אחרי שהוא נבנה, יש איזה יהודי אחד שבלילה מסוים הוא קם בשלוש בלילה. למה הוא קם? לא יודע אם נעים להגיד, הוא יצא לשירותי. קם בשלוש בלילה, קם אפוץ כולו, הפוך כולו, מסתכל ככה שמאלה וימינה, חושך מוחלט. מה עושים? מדליק את האור. מדליק את האור. הולך לאיפה שהוא הולך, חוזר. פתאום הוא נזכר. וואי, איזה יום היום? איזה יום היום?
שבת.
שבת! שכחתי שהיום שבת. שכחתי שם שבת. מה עושים עכשיו? טוב, יודע, אחרי בית המקדש נבנה עכשיו, איזה כיף, אבל מה קורה? טוב, הולך לרב השכונתי שלו, אומר לו, תשמע, לא נעים ספר, קמתי בשלוש בלילה, הייתי הפוך, הפוץ קולי, הדלקתי את האור בשבת. מה אני אעשה עכשיו? מה הרב עונה לו? כן, אומר לו הרב, תשמע, שוגג, חייב להביא קורבן חטאת. לך פה לדילר של הכבשים, תביא כבש לבית המקדש. טוב, היהודי הולך לדילר של הכבשים, בטוח שזו הוצאה של איזה כמה מאות שקלים.
אגב, הוא יכול לומר לו דבר כזה בתוך השבת, כי בעצם הוא צריך לעשות את זה אחרי
השבת. לא, הוא שאל את זה אחרי השבת. הוא שאל אחרי השבת, גם יכול להגיד, הלכות אפשר גם להגיד בשבת. אוקיי, הולך לדילר של הכבשים, בטוח, וואי וואי, הלכו איזה 200-700 שקל, לא יודע מה, כמה מאות שקלים טובים. אומר לו, הדילר של הכבשים, זה אתה במחירים, אתה לא מעודכן במחירים, זה היו המחירים לפני שבית המקדש נבנה. עכשיו, אתה יודע, יש שוק, יש היצע וביקוש.
ובחטאים.
תשמע, הכבש הכי פושט שיש זה 2,000 שקל. מה, אתה רוצה להביא לקדוש ברוך הוא כבש פושט? ככה נעים לך? אם אתה רוצה, אני אביא לך ב-2,000, יש גם ב-2,000, אבל תשמע, הרוב קונים משהו ב-4,000, אם לא יותר. פתאום, עומד לו מיודענו ומחוויר. מה הוא עשה?
זה רק יעשה כמה רבות,
עשה את כולם
בנגלה אחת.
מה הוא סך הכל עשה? סך הכל, מה הוא עשה? שכח בשלוש בלילה שהיום שבת. מה רוצים ממנו? מה, איפה אלפי שקלים האלה פתאום מגיעים עליו? מה, הוא סך הכל מה עשה? שכח, שלוש בלילה, קם, הפוץ כולו, היה הפוך. מה אתה רוצה ממנו? אוקיי. מה אנחנו רוצים ממנו? בואו נסתכל במקור.
למה אתה שם נעסק בכל המציאות עם העולם הרגעי או מתמשך?
רגע. אוקיי. אומר לנו הרב חרל"פ בספר אחר, לא באורי ואישי, שאנחנו לומדים אותו, אלא בנימוקי המקראות, זה ספר על פשט הכתובים. הערות קצרות שיש לרב חרל"פ בפסוקים, פשט הכתובים. יש לו ספר אחר ששם מופיעים השיחות שהוא נתן בסעודה שלישית, שזה שיחות מעמיקות, פנימיות כאלה. והוא ביקש להפריד בין הספרים, שאם יוציא את הספרים, לעשות נימוקי המקראות, פשוטה כתובים לחוד, שיחות מעמיקות לחוד, ואכן נענו לבקשתו וככה הוציאו את זה אחרי מותו. בנימוקי המקראות, ככה הוא כותב, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה, אני קורא במקור א', אם האדם מצד החומר שלו עלול לטעויות ולשגגות, לעומת זה, מצד נשמתו, אינו עלול לשום מכשול, אפילו בשגגה. כי נשמת האדם כולה אך טוב וצדק. ולכן, גם השוגג צריך כפרה, כי לולי שהלך אחר החומריות, והיה מגלה שביבי אור נשמתו, לא היה מגיע לשום מכשול. וזה עצמו הזדון שלו.
זה לא בערך
הטענה
של יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא.
אתה אומר, יצחק טען, מה אתה רוצה?
הם חטאו, תעניש אותם על ידי עונש שיהיה ירד שמך בעולם. אחרי זה הוא עבר ליעקב, הוא הולך לדין, הוא ניסה למצוא, אז הוא הלך ליעקב, ויעקב אמר לו את אותו דבר. הוא שלח בסוף האופציה האחרונה ליצחק, יצחק אמר לו, זה.
פה אם שמת לב זה כיוון בדיוק הפוך של יצחק. יצחק, אתה שואל יצחק קטן לפני השם, תוותר להם. למה תוותר להם? כי כמה זמן כבר יש להם לחתור, הרבה זמן הם ישנים ואוכלים וזה, בסופו של דבר נצמצם את הכל, ובסוף בסוף אם בכל אופן אז הכל עליי, ככה אמר לו יצחק. פה הוא בעצם אומר, עונה לשאלה למה אדם בכלל צריך להיענש על שוגג. לכאורה הדבר הפשוט שאנו מבינים, אתה מה עשה? הוא שכח. מה אתה רוצה ממנו? שכחתי. קמתי שלוש בלילה, זה לא נורמלי לקום מפוץ? קורה, קמים מפוצים, הפוכים, היה חושך. שכחתי שבדיוק היום היה שבת, שכחתי. מה אתה רוצה ממני? אומר לנו הרב חרל"פ, כל הטעויות, מה שאדם מנוי לטעויות זה דווקא מצד הגוף. הטעויות. הטעויות זה מהגוף. אבל אם האדם...
נראה לי הוא מסתיר.
לא, אתה מסתיר קצת וביקשו שתזוז, כן. אתה יכול לבוא ליציע הכבוד.
זה לא ייגמר עד שלא.
זה האח הגדול.
טוב. אנחנו מתנצלים מכל הצופים בעבר.
מה זה בכלל? עכשיו מסורדה?
מה אומר לו הרב חרל"פ? כל הטעויות הן דווקא מהגוף. הנשמה היא יודעת כל הזמן מה השם רוצה ממנה. היא קשובה. היא שבאה אדם לעשות חטא, הנשמה בעצמה היא צועקת, לא יכולה לעשות חטא, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. וכולם מה שהיינו צריכים כדי לא לעשות חטא זה מה? להיות מודעים לקשב הנשמתי. הנשמה מקשיבה כל הזמן. אם אנחנו היינו מודעים לקשב הנשמתי, לא היינו חוטאים. ואם חטאת, אומר הרב חרל"פ, מה זה אומר? רגע, אז אדון, עוד רגע נראה. שנטית לחומריות. זאת אומרת, יש שאלה אחרת, תמיד, זה מופיע דרך כלל בפסקה הבאה, אחרי זה, שלא צילמתי פה. שהוא מראה שיש מצווה בתורה שנקראת מצוות שכחה. מה זה מצוות שכחה? זה אדם ששוכח עומר בשדה, צריך להשאיר אותו לעניים. יש כמה מצוות עניים, יש לקט, אני נופל לי איזה אחד או שתיים, אני משאיר לעניים. פאה, אז אני עושה בצד של השדה מתוכנן. יש גם מצווה שנקראת שכחה. עכשיו, זו מצווה מאוד מוזרה, כי רק אם שכחת תשאיר. אתה לא יכול לעשות את המצוות בכוונה.
יש כמה מצוות בתורה שאתה לא יכול לעשות.
נכון, זאת אומרת, פה אתה לא יכול להתכוון לשכוח, כי אם אתה מתכוון, אז אתה לא שוכח. כן, זה גם אסור. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת להגיד, טוב, זאת תהיה אני בכאילו שוכח, כי ברגע שאתה הרמת את זה והתכוונת אליה, אתה יכול להביא אותה מתנה לעניים. אבל אתה קנית את זה, כבר אתה צריך להיות מחויב במעשרות, נותן מעשרות, רק אחרי שאתה נותן מעשרות, אתה יכול להביא את זה מתנה לעניים. שכחה, אתה לא צריך לתת מעשרות ממנה, אבל אתה לא יכול לתת שכחה בכוונה. ויש איזושהי התבטאות חמורה מאוד של חז"ל כלפי אדם שגמר את כל השדה שלו ולא שכח אפילו
צבוח
עומר אחד.
היום, היום קצת קשה
לשכוח. אבל עושים עם הטרקטור.
היום אמרת הכל חבר, אבל נשאר לך בצדדים.
נשאר, אוקיי.
למה באים בטענות לאדם כזה?
למה באים בטענות לאדם כזה? לכאורה, אז תחליט, רגע. גם הוא שכח שיום שבת, הוא שכח עומר בשדה. הוא, אתה אומר וואי. הוא, יש לי טענות כפיו, והוא, וואלה, זה אדם צדיק, ואם לא שכח דבר כזה, זה הפוך. מה? טוב, אתה צודק, יש באמת בעיה עם כל המצוות האלה היום. אבא שלי גידל שדה בכיתה, הלך לרב, שאל אותו, תגיד לי, איזה מצוות אני יכול לעשות? הרב אמר לו, כלום. מה, כלום? לא, אני אשאיר פאה. אמר לו, לא, היום כתוב להם ולא לערבים. היום כן, אין עניים שאוספים, אז כל המצוות האלה, כרגע, לא, אז לא משאירים, לא משאירים לאהובים, תן צדקה במקום. אומר לו, מה צדקה? רציתי לעשות את המצוות התלויות בארץ המיוחדות. אמר לו, צריכים בשביל זה עניים שיאספו, ואין לנו היום כאלה. אז יש לנו קצת בעיה עם המצוות האלה היום. אז היום יש לנו קצת בעיה עם המצוות האלה. אבל באופן עקרוני, אומרים לנו חז"ל, דרך אגב, גם לומדים איזה הלכה, שמי שמפשפש בכיסו ונופל לו איזה שקל והוא לא שם לב ובא הרים, בא עני ומרים את השקל, הוא עשה מצווה או לא עשה מצווה? עשה מצווה. זה לומדים, מצוות שכחה. זאת אומרת, אתה לא חייב...
צדקת, לא שכחה.
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 אז הם דווקא לומדים...
שכחה זה מה ש...
עשיתי איזשהו... לא, ושכחה...
זה כבר סבתא לו בשכחה.
נכון, זה נכון, אבל לומדים זה דווקא משכחה, כי לקט זה מה שנפל לך גם שאתה ידעת. אם היית יודע שנפל לך השקל, היית מתכופף להרים אותו ומותר לך להרים אותו. למה לא הרמת? כי אתה לא היית מודע אליו, שכחת אותו.
אוקיי, נפל לך השקל, אבל
לא ידעת שנפל לך השקל. לא, אתה לא יודע כלום. אני הרים את זה, עד היום אתה לא יודע. מצווה יש לך או אין לך? יש מצווה, זה לומדים מצוות שכחה. אז אוקיי, אדם שכח שקל, לא שכח עומר, הוא עשה מצווה. אדם, אני צריך לך בשביל להוציא לנרקומנים עכשיו. אדם ששכח שיום שבת הוא עושה עבירה. אז מה, לשכוח זה טוב או לשכוח זה לא טוב?
זה טוב אצל, כי
יצא לך מצווה. אבל אם שכחת שיום שבת, אז לשכוח, מה, זה טוב או לא טוב?
לא שכחת כל שש. בואו, יש הבדל בכלל, זה לשכוח
תבועה. אוקיי, אתם אומרים נכון, יש הבדל, אפילו יותר מזה. אדם ניכר במה שהוא שוכח.
יש שכחות
שגורם. יש אדם שבחיים לא ישכח שקל שנפל לו מהכיס. אין, הוא מודע לכל שקל, לא ילך לאיבוד לו שום שקל, וגם שום עומר לא ישכח בשדה, כי הוא כל כך נטע אל החומר, וכל כך חשוב לו מכל שקל, שאין דבר כזה שמשהו יצא ממנו בטעות לאיזה מישהו אחר. ויש אדם שבחיים, בחיים, בחיים לא ישכח שהיום
שבת.
הוא כל, שבת זה כזה מיוחד, הוא מצפה ליום הזה, מאחל ליום הזה. שבת זה כל כך משמעותי בשבילו, שאין דבר כזה לקום בשלוש בלילה ולשכוח שיום שבת. הוא כל כך אכפת לו מהמצוות. יש סיפור על איזה בן של אדמור, שהמלמד ניסה ללמד אותו גמרא, ופתאום הגיעו איזה גמרא אחת, והמלמד לא מצליח, הבן לא מצליח להבין. המלמד הולך לאדמור, אומר, תשמע, הבן שלך לא יודע, עד היום הוא למד טוב, את הסוגיה הזאת לא מצליח להבין. שואל אותו, אבא, איזה סוגיה? אומר, הגענו לסוגיה של אדם שהלך במדבר, והתבלבל בימים, הולך לבד, לא זוכר איזה יום היום. ואז יש דיון בגמרא, האם הוא קודם כל קובע שבת ואז סופר שישה ימים, או שקודם כל סופר שישה ימים ואז קובע שבת. זה דיון, זאת אומרת, להלכתית הדיון הזה מאוד מצומצם, כי סך הכל הוא פיקוח נפש, הוא עושה כמעט הכל, כל מה שלצורך נפש. אבל בכל מקרה זה הדיון. האדמו"ר קורא לבן שלו, אומר לו, מה, למה, מה אתה לא מבין בסוגיה? אומר לו, הבן, מה, איך אדם לא יכול, לא יודע מתי שבת? מה, לא רואה שהשמיים בצבע אחר בשבת? זה, אולי, הוא אמר צבע אחר, הוא אמר צבע אחר, לא יודע מה יותר קדוש. אומר הבן, יש צבע אחר בשבת. זאת אומרת, יש, הבן הזה, הוא חווה את מה שקורא פה הרב חרלה, פריאה נשמתית. הנשמה רואה שיום שבת. בגוף, מבחוץ, לא רואים את זה. אבל הנשמה יודעת שכרגע אסור לה. ואם אומר הרב חרלה, אם לא היית נוטה כל כך אל החומר, אז היית שומע את הנשמה שלך שומעת לך, אל תדליק את האור עכשיו שבת. היית שומע את זה מבפנים, היית שומע את הצעקה, הצעקה הזאת הייתה קיימת. למה לא היית מודע להצעקה הזאת? כי נטית אל החומר. הוא אומר הדבר הזה, בעצם בכל העניין של שגגה, אתה שואל מה שגגה, מה מגיע לו, הוא לא יודע, הוא אומר, זה עצמו קצת זדון. זה לא ממש מצווה, כן, זדון אמיתי, שאדם עושה בכוונה, אומר, השם אמר לי, לא, אני יודע שהיום אני עושה בכוונה. אבל פה הוא אומר, גם פה יש זדון. מה זדון? שהתורה מדריכה אותך, אתה צריך לנטות אל הרוח. ואתה בא ונוטה לחומר, ואכפת לך מהדברים החומריים, ואתה מעלה אותם על נס, אז זה הזדון שלך. זה המחיר, המחיר שהדברים הרוחניים לא היו חשובים לך, ואתה תגיע לידי שכחה. וכשאתה תגיע לידי שכחה, יש על זה עונש. כי, למה מגיע לך עונש? כי זה קצת נחשב לך הזדון. מקור בית, אמנם זאת ועוד אחרת. עיקר מעלת המדבר על החי ומפאת הקשבתו. כי גם בעל חי שומע, אבל אינו מקשיב. והאדם הוא מקשיב. וההבדל בין אדם לאדם, אף הוא תלוי במידת הקשבתם. וגם ההבדל היסודי בין ישראל לעמים, הוא בזה שכנסת ישראל רוממו עצמם להיות גם מקשיבים ואמרו נעשה ונשמע. נשמע פה זה לא לפי השמיעה שהוא אמר בתחילת הזה, אלא נשמע להקשיב, שמיעה פנימית. היינו שנקשיב כל דבר מעשה. ושאר אומות אינם אלא שומעים, לא מקשיבים. ובכן, יש פה איזה דילוג. פה בדילוג הזה הוא דיבר על זה שהברכה זה אשר תשמעו, והכללה זה אשר לא תשמעו למצוותיי. וכן, גם בימים הקדושים, אשר בטח הם משמיעים לנו דברים, מדברים הם לנו ואומרים לנו הכל, אין לנו אלא להסתגל להשיג הקשבה מרובה. ובזה ורק בזה נוכל להיות בטוחים בהצלחותינו בימים המקודשים. אמת הדבר, רק הנשמה והנפש מקשיבה, לא הגוף. ואיך איפה נוכל לסגל לנו הקשבות אם לא נלמוד לעצמנו לגלות בקרבנו את הוד נשמתנו, לתת לה מנוחה והנחלה שתקשיב ותשמע. ולזה אנחנו אומרים בכל יום, אלוהי, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוראי. אז בואו נראה מה... אני חושב שמה שהוא אומר פה, קודם כל, זה משהו לא יאמן. כמה באמת העולם היום זקוק למקשיבים. לאנשים שיודעים להקשיב. זה לא יאמן. אני הגעתי פה למכון מאיר. עברה לי מחשבה, כאילו, מה, אדם מבוגר, שתף אותי בכל מיני בעיות שיש לו, למה שירצה לעשות דבר כזה? ואני רואה פלא עצום. ובזה אני מגלה כמה באמת חסר מישהו שמקשיב באמת. שברגע שהוא ראה שיש בן אדם שהוא כרגע לא שיפוטי כלפיו, הוא באמת עם אוזן קשבת, באמת מסתכל עליו, אפילו רק מראה שהוא מקשיב. זאת אומרת, גם מקשיב וגם מראה שהוא מקשיב, ומקשיב גם שומע לפעמים, אנחנו אומרים, להקשיב זה לא רק לשמוע את מה שהוא אמר, אלא גם לשמוע מעבר. ואדם באמת שם לב אם אדם שומע רק את מה שהוא עיז להגיד, או גם שמע את מה שהוא רצה להגיד, מתוך הנשמה. ואני לפעמים עומד נפעם. פתאום אתה רואה כמה זה חסר בעולם, בעולם, בתרבות המערב, שאדם הוא כל כך גופני, כל כך מה אני רוצה, אין לו שנייה אחת להטות אוזן, להקשיב לזולת. אומר לנו הרב חרל"פ, יש לנו יצור שנקרא מדבר, אבל המעלה שלו זה לא במה שהוא מדבר, אלא במה שהוא מקשיב. דיברנו היום בבוקר שהחלק הכי גבוה של התפילה לפי הספרים פנימיים, זה לא התפילת 18 שאתה אומר בלחש, אלא חזרת השעץ ששם אתה שומע. זה המצווה שלך לשמוע. ובאמת אומר, המעלה אתה מדבר זה שהוא יודע להקשיב. זה המעלה שלך. וכמה באמת אנחנו חסרים אנשים כאלה היום. אנשים שקצת יצאו מהחומר, מהגוף, מהצרכים, מה אני רוצה, מה אני צריך, איפה הצרכים שלי, אנשים שבאמת יודעים להקשיב. ואומר לנו באמת הרב חרל"פ, מי באמת מקשיב בתוכנו?
הנשמה.
הנשמה, הנפש, הם המקשיבים. הגוף בקושי שומע. כן, בעל חיים הוא קורא לזה שומע, זה הטרמינולוגיה, המילים שמשתמש בהם. שומע זה הפעולה עצמה. הקשבה זה ההפנמה, זה השמיעה הפנימית הזאת, יקרא לזה הקשבה. אז רק הנשמה היא זאתי שמקשיבה. אני רוצה מפה, אחרי ההכנה הזאתי, לדלג למקור ג'. מקור ג' מביא לנו פסוק. וידעתה היום, והשבותה אל לבבך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינות. אומר לנו הרב חרל"פ, כבר אמרנו כי התוכן העיקרי לתשובה הוא להגיע לידי מדרגה כזו אשר החומר יפנה מקום למי? להחדרת הנשמה לתוכיות האדם, ומתוך כך תקשיב מה שהיא צריכה להקשיב. כן, באמת אנחנו אומרים לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? לאיפה אנחנו חוזרים? לא, זה כן חזרה, אנחנו לא סתם קוראים לזה ככה. היום באמת לקחו את הביטוי חזרה בתשובה והוציאו אותו מהקשרו. היום אומרים חזרה בתשובה, קוראים לתהליך שבו אדם עובר מהמגזר המכונה חילוני למגזר המכונה דתי. המעבר בין המגזרים קוראים לזה חזרה בתשובה. האמת היא שזה סתם מושג מושאל. חזרה בתשובה קיימת בכל ספרי המוסר, ועוד קיימת עוד לפני שבכלל הומצא, לפני איזה 200 שנה, מושג שנקרא חילוני. חזרה בתשובה היא בעיקר, או גם, גם לדתיים, אפילו דתיים, בעיקר דתיים אומר יוסף, צריכים גם לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה לאיפה? מה?
שייך לכל האדם.
שייך לכל אדם. חזרה בתשובה, לאיפה אני חוזר?
למקור האלוקי שבמאה
אשר... בעיקר לשתי דברים חשובים מאוד. חוזר לעצ...
אני לא עושה עבירות צריך לעשות חזרה בתשובה.
נכון, נכון. למי אני חוזר?
לנפש...
אני חוזר לאני העצמי, אני חוזר למי שאני באמת, לאותה נשמה שבאמת הייתי... במצבי העליון, לפני שהראתי לעולם הזה, אני אותה נשמה שאוהבת את השם ויודעת הכל, אליה אני חוזר, אותה נשמה עכשיו עברה לניסיון, לפעמים גם לא הצליחה לבטא את עצמה בשיא כוחה בתוך העולם שקצת בלבל אותה, תכף מדבר על זה, ואני חוזר לעצמי, למי שאני באמת חוזר לעצמי, והעצמי האמיתי מחובר למי?
אלוקים.
אלוקים, אז חזרה בתשובה אני חוזר ושב אל האלוקים, ושב אל עצמי האמיתי, כן.
שאל את הרב, ייתכן שבאמת חזרה בתשובה הוא מושג שהוא חדש יחסית. למה? כי תשובה אולי אפשר לומר שזה מושג שהיה קיים מעולם. כי תשובה זה לשוב, זה להיות במהלך של תשוב היי, תשוב אל השם. אבל חזרה בתשובה זה לשוב אל המהלך של התשובה. זאת אומרת, אדם שהיה או תרבות שהיא חיה חיים של תשובה, ואז היא עזבה את המהלך הזה של התשובה, היא התחלנה, ואז היא... חוזרת בתשובה, היא חוזרת אל המהלך של התשובה, ואלה החילונים שהם חוזרים בתשובה, זאת אומרת, הם חוזרים להיות בתשובה.
חוזרים לחזרו בתשובה.
מציע יאיר הצעה לשונית חדשה, והיה יכול להיות יפה אם לא היה כתוב את המילה חזרה בתשובה בספרי מוסר קדומים, אבל אתה מציע הצעה לשונית. חזרה בתשובה זה חזרה למהלך התשובה. התשובה זה השיבה שלי אל השם. פעם שבנו כולנו אל השם, אחרי זה היה תקופה של תרבות שלא שבה אל השם, והיום, שוב פעם, יש גם אנשים מהתרבות הזאת, פתאום הם חוזרים למהלך של התשובה. הצעה יפה, אני לא מסכים איתה. אני לא מסכים איתה, אני מאוד מאוד לא מסכים איתה. למה אני לא מסכים איתה? כי אני לא יכול לקבל שיש איזשהו פיפס קטן בעולם שהוא לא במהלך החזרה בתשובה. העולם כל הזמן שב אל השם. גם אותו ציבור שקראנו לו חילוני, הוא לא יצא מחוץ לתהליך החזרה בתשובה. גם מה דתי שבטעות קוראים לו חוזר בשאלה, כי אם יש חוזר בתשובה אז יש חוזר בשאלה, ואם חזרה בתשובה זה המעבר מהמגזר החילוני למגזר הדתי, אז חוזר בשאלה זה מי שעובר מהמגזר הדתי למגזר החילוני, זה הכל טעות. כולנו כל הזמן חוזרים בתשובה, ואם אדם שמר מצוות וכרגע לא שמר מצוות, כנראה שיש לו נשמה פנימית שאומרת לו, זה לא המצוות שאני מכירה. יכול להיות שהוא גדל עם אבא או סביבה שבה התפילות לא היו עם עוצמה מספיקה, כמו שהוא באמת ציפה מבפנים להיות. יכול להיות כל מיני דברים, אבל התהליך הזה, שאנחנו בטעות קוראים לו חזרה בשאלה, הוא אין ספק שהוא חלק מהחזרה בתשובה. אי אפשר, התשובה קדמה לעולם. כולנו כל הזמן חוזרים בתשובה, חוזרים לפנימיות העוצמתית שלנו. כל הזמן.
זה כשמסתכלים בעיניים של מעלה,
וזה נכון. נכון, אוקיי.
אבל אם אנחנו מסתכלים במבט אנושי...
אוקיי, אבל קיבלתי את הוורד שלך עם החזרה בתשובה שאמרתי, אמרתי, אפילו אמרתי לב יפה, אמרתי שאני בעיניים שלי, שאני רגיל להסתכל על חזרה בתשובה כמושג מאוד עליון, אני ודאי מזה בהכל חזרה בתשובה. בסדר?
לא חזרה בתשובה.
לא, גם חזרה, כי אני חוזר אל עצמיות שלי. חוזר ושם. ביחד. כן. אז באמת אנחנו צריכים למצוא מקום לנשמה באדם. כי אם אמנם כל חושי האדם לקוחים המה מחושי הנשמה. כמו ראייה, שמיעה, ריח, טעם. ראייה באה מחוכמה. כמו שנאמר, וליבי ראה הרבה חוכמה. שמיעה נובעת ממה? מבינה ותבונה. באשר זהו הפירוש האמיתי של שמיעה. כן, אני אומר, אני שומע, אז אני מבין אותך. שמעתי אותך, אני מבין אותך. שמעתי אותך, אגבי חזרה, מה?
נתת לעבדך לב שומע.
לב שומע. וריח נובע מהרצון, שכל מה שהרצון יותר מזוכח, יותר מרחין, לא נתעכב על זה, טעם, מידת, וכו' וכו'. באמת, פה מכניס אותנו הרב חלאפ לאיזשהו מושג מאוד עליון. מי באמת שומע, מי באמת רואה?
הלב.
הלב הוא לא שומע.
לא.
והלב גם לא רואה. האם העין רואה? אחד הדברים, מי רואה? העין. אומר כבר כוזרי, מה שאנחנו אומרים שהעין רואה זה רק בהשאלה, כי מי באמת רואה? הנפש, הנשמה, כוזרי קורא לזה נפש. למה, איך אנחנו יודעים? למשל, אדם מת, רואה? מה? אדם, כנראה שלא. לא שאלת, אף פעם לא נתנו תשובה. לא היית אף פעם, אתה בטוח? אתה גם לא בטוח שלא היית שם אף פעם. אוקיי. אז כן, הכוזרי, באמת, כשהוא מדבר על אדם, אז הוא אומר, קודם כל, ודאי מי רואה? לא העין רואה, הנפש רואה. כשהוא מדבר על האדם, הוא אומר לו, מי זה האדם בעצם? הוא אומר, הנפש המדברת היא אדם בעצם, כן? עם מה מדבר איתנו משה? לא עם פיו, לא עם ליבו, לא עם מוחו, כן? הולך ככה פנימה, מהפה, ללב, למוח. הוא אומר, כל אלה אינם אלא כלים למשה. ואילו משה בעצמו, זה שעומד שם אחרי הקלעים, היא הנפש המדברת. שהיא האדם בעצם, שאין המקום גבולה, כן? זאת אומרת, האדם בעצם זה דבר רוחני, בלשון של היום מטאפיזי, מעל הגוף. אלא מה? הרבה פעמים נשמה, שכרגע לא רואה, כמו שנשמה אמורה לראות מסוף עולם ועד סופו, וכל לפי יכולת הנשמה, אלא הוגבלה לראות בעיני הגוף, הסתכלה בריא, ומה היא רואה? מה היא רואה כשמסתכלת בריא הנשמה כיום?
גוף.
רואה גוף? אוקיי, אז מי אני? אני גוף. אוקיי, פעם שאלתי בן אדם, תוכיח לי שיש לי נשמה. אז אמרתי לו, תוכיח לי שיש לך גוף. אז מה זאת אומרת? אני רואה את עצמי, רואה בריא שיש לי גוף. מה השאלה? אז אמרתי לו, אז מי זה אני שרואה? מי זה אני שרואה? כן? זה שאתה רואה גוף, אוקיי, לראייה, יכול לשאול מלא שאלות, היום כבר בעידן המטריקס, וזה, זה שאתה רואה שיש לך גוף, מה זה אומר? וזה שיש אני שרואה, זה אני יודע בוודאות. מה אתה יודע, מי זה אני הזה שרואה? אתה בטוח שזה הגוף שרואה? אולי אתה באמת יצור מטאפיזי שרואה? אתה יכול להוכיח לי שלא? מה אתה אומר לי ש... אתה מדבר כאילו על הגוף כדבר ודאי, ועל הנשמה כדבר טילאי, אולי בדיוק הפוך. אולי הדבר הוודאי היחיד שיש לך זה שיש איזשהו אני שמי אמר שהוא גוף? אז כרגע אתה רואה את עצמך בתור גוף, אז מה? מוכיח משהו? יש את הסיפור שראינו על... סיפור ארוך מאוד, לא יודע, זה, אני אגיד אותו בשתי מילים שראינו על כפיר לוי. שמעתי אותו מכפיר לוי. כפיר לוי יספר שהוא הלך להודו. למה הוא הלך להודו? הוא רצה ללמוד. מגבניק. גם הוא לוי. מגבניק. זה עזר לו מאוד דרך אגב. בסוף הסיפור זה עזר לו, העובדה שהוא לוי זה עזר לו מאוד. הוא הלך להודו על מנת ללמוד. הוא רוצה ללמוד, אמר, אני חייב ללמוד דברים חדשים. קיצר, הגיע שם זה, שכר דירה, שכר זה. יום הראשון קפץ לנחל שם. קפץ, היה כפו, כפו. אמר, מה כפו? אני ישראלי, הייתי בכל המעיינות בגולן, אני לא כפו לי כלום. 20 שניות, רגישו, נחנק, אמר, טוב, גולן, פה כפו באמת, קפץ החוצה. קיצר, התחיל כזה לרוץ לאורך הנחל, פתאום הוא רואה בן אדם, יושב בתוך הנחל. אז הוא אומר לו, רגע, אפשר ללמוד ממך משהו? אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, כבר אכלת היום ארוחת בוקר? אז הוא אומר לו, לא. עושה ככה, זורק לו דג החוצה. מסתכל, וואי, עושה עוד פעם, זורק לו דג החוצה, וואי. יוצא החוצה, הוא מתנפל, אני רוצה ללמוד כאן לבוא. אומר לו, רגע. מדליק את האש, צולט את הדגים, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? תאכל, גמרת לאכול, עכשיו תספר לי מה אתה רוצה. אומר לו, אני רוצה ללמוד. אומר לו, מה אתה רוצה ללמוד? אומר, איך אתה מצליח לשבת בתוך המים הקפואים האלה? אני 20 שניות לא הצלחתי להיות בפנים. ואיך אתה מצליח לתפוס ככה דגים? אומר לו, אוקיי, תשמע, פה זה לא לימוד כמו שרגלת עד היום. אני שואל את השאלות, אתה נותן תשובות. אוקיי? אתה עונה תשובה טובה, אני שואל שאלה הבאה. אתה עונה תשובה שטותית, אני קם והולך, אל תרדוף אחריי. נפגשים אחר בבוקר, יש לך ניסיון חדש. אוקיי, שאלה ראשונה, אמר לו, שים את היד ככה, שימו את היד שנייה ככה. תגידו לי מה אתם רואים. מה? אז תסתכל על הכף, תסתכל פה על היד שלך, מה אתה רואה?
כף יד.
אז הוא אומר, אני רואה יד, אומר, אוקיי, עכשיו שים עוד פעם את היד, תגיד לי עכשיו מה אתה רואה. אמר, קווים, לא יודע מה זה. הוא שמע, אמר קווים, קם והלך. הוא נשאר תקוע עם היד שלו, מה רצה ממני? מה להגיד לו? מה להגיד לו? סך הכל זה היד שלי, מה להגיד לו? אור, אדמה, עצמות, לא רואה אותם. קיצר, נשאר איזה 3 שעות ככה מול היד שלו, יד שלי, יד שלי, יד שלי, חזר לחדר, כל היום היה תקוע עם היד, אמר לו, מה נגיד לו מחר? כל הזמן לא יכל לישון בלילה. באמצע הלילה פתאום הייתה לו הברקה, והברקה שזיעזעה אותו עד עמקי נשמתו. כך הוא מתאר. אומר, רגע, היד זה, אני רואה את היד שלי, היד שלי, היד שלי, יד שלי, הגוף שלי, חולצה שלי, חדר שלי, האוטו שלי, היד שלי, הגוף שלי, ופתאום הכתה בו איזושהי הכרה שהוא לא הולך, לא הולך לאכול אותה. הוא אומר, עד היום הייתה לו תפיסה, הייתה לו זהות מלאה. הוא אומר, אני זה הגוף שלי. כן, הוא אומר, מה? הוא היה יוצא לדיסקוטקים, שם את הג'ל בשערות, מנפח את השירים, מסתכל בזה, הייתה לו איזושהי זהות מלאה, אני זה הגוף. הגוף זה אני זה הגוף, הנה, אני שירי, אני עם ג'ל בשערות, אני חתיך, אני יפה, אני רוקד, אני זה הגוף. פתאום, הגוף הוא שלי? אז מי אני? הוא אמר שזאת הייתה הכרה שזעזע אותו. כל הלילה לא ישן, הוא חיכה לבוקר כבר לרוץ להגיד את התובנה הזאת. הוא תורץ וזה, ובאמת זה משהו ציפה, ועבר ללימודים, והסיפור סיפור ארוך, לא נספר אותו כרגע. לענייננו, זה ההכרה הזאת. זאת אומרת, השאלה, האם אנחנו מודעים לזה שאנחנו זה הנשמה, שהראייה, מי שרואה, אנחנו אמיתיים שרואים, זה הנשמה שרואה, כי הוא גבלה לראות דרך עיני הגוף. איך הוא אומר? באמת כל חושי הנשמה הם מגיעים מהגוף. כל חושי הגוף הם מגיעים מהנשמה. תקנו אותי אם אני טועה. כן. וכל זאת, לא דיים לחושים הגשמיים הללו שאינם נכנעים ואינם מתבטלים לאבותיהם, שורשיהם, החושים הרוחניים, אלא שגם פורסים מצודה להכניס במסגרת צרה את כל החוכמה והתבונה, הדת והרצון, ולבטל אותם לחושים הגשמיים. אוי, מה נורא הדבר. מה קורה? כמו שתתיארנו, אדם מסתכל בריא, שומע באוזניים האלה, כיוון שכרגע זה משהו מוגשם, קטן, צר, זה מה שכרגע מתאפשר לו כרגע מכל החושים שלו האמיתיים, הדבר הזה כובש את המודעות שלו לנשמה הפנימית, שזהו האמיתי. כן, בוא נראה, יש פה דילוג קטן. וממילא, עברתי לראש העמוד הבא, וממילא אין כל פלא, פשר הנשמה, היא כל כך נלמה, חבויה וכסויה, מפני שהיא נתונה בסוגה ומתכווצת, עד שאין אדם יודע כלל ממהות נשמתו, אם יש לו או לא. וממילא אינו יכול לזכות לתשובה. לכן באה הזרה לידע. וידעת היום להשתדל לידע מה שיש לידע, ואחר כך תוכל אולי לשוב, וידעת היום והשבות אל לבביך. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מחפשים בעצם פתח. פתח, איך אני יכול להיות מודע לנשמה שלי? הנשמה, כבר ראינו בהתחלה, היא יודעת הכל, היא מקשיבה, היא יודעת, כשאדם בא לעשות עבירה, הנשמה יודעת שזו עבירה. היא מנסה להעביר את המסרים גם כן לגוף, ולפעמים בעבירות קשות וגדולות וידועות, אז היא מצליחה גם להעביר את זה. מצליחה להעביר את המסר, אנחנו קוראים לזה לפעמים איסורי מצפון. לפעמים הם מגיעים מתוך הנשמה, לפעמים זה גם מגיע מכל מיני דברים חיצוניים. לפעמים האיסורי מצפון מגיע באמת במה שצפון בנו. איך אנחנו נהיים מודעים לנשמה? לנשמה שצועקת לנו על כל עבירה קלה, אל תחטא בה. זה אומר, יש דבר שנקרא וידעת היום. אם תדע את הסוד הזה, שנקרא היום, אז תוכל להגיע באמת לתשובה. אז תוכל למצוא את הנשמה שלך, ותוכל גם להגיע למה שנקרא באמת תשובה. תשוב לעצמך, תגלה מי אתה, ותגלה שאתה בעצם מחובר אל האלוקים. אכן, מהו מהות הידיעה הנשגבה על הזו, אשר בכוחה לפדות את הנשמה ממעשריה, ולהוציאה ממסגרתה, ולהביאה אל המרחב, ולתת לשלטון עד כדי לשוב בתשובה שלמה, ולהכיר אמיתת, אמיתות ייחודו יתברך. הנה גם זה נועלים הכתוב, ומיד השם השכיל הכל כתוב מפרש בתורת אלוקים. ויש שם בעצם כל מה שכתוב לנו בדעת היום. עכשיו פה מתחיל לנו קצת איזשהו תהליך כדי להיכנס פנימה לתוך ההבנה הזאת מה זה היום הזה. הנה, כן? מה אומר לנו? יש לנו איזושהי ידיעה שכשנדע אותה נוכל להיות, להתחיל להיות מודעים לעוצמה הנשמתית שבקרבנו. הנה, כאשר אנו מתחקים על שורש כל ההבנות כולם וכל המידות המגונות, אנו מוצאים ששורש, שורשם הוא הפגישה והיחס עם הנמצאים אחרים. זולות מציאות עצמו. כאילו יצוי אשר נמצאים בעולם, ופה דילגתי, ופה מתאר תיאור שלם של עולם, שבו אתה לבד. נגיד הייתי מדמיין לעצמי שכל שאר האנשים פה בעולם, זה רק איזה הדמיות שהשם עשה לי לניסיוני. ואני באמת היצור היחיד שקיים בעולם. אין לי זולותי אף אחד אחר. בעצם הוא מראה איך שלאט לאט הייתי מתפטר, מכל המידות הרעות, כל הכעס והקנאה והתאבו, הכל היה הולך לאיבוד. אם אני הייתי אדם היחיד עלי אדמות ולא היו אנשים אחרים, כל המידות הרעות היו נעלמות. אוקיי? אז אולי באמת כדאי שאני אדמיין את זה. כן? אדם מושפע מהציור שהוא מצייר לעצמו. מה אתם אומרים? יצאה טובה? נצייר לעצמי, אני היצור היחידי עלי אדמות, כל השאר סתם הדמיות שהשם עשה לנסות אותי בכל מיני דברים. מה אתם אומרים? בשבילי נברא העולם, אתה אומר כל השאר הדמיות. מה?
באותה מידה, את התכונות הטובות, את המידות הטובות, אתה יכול לפספס גם. כי אם אין את המידות הרעות, כן,
אתה קראת או שאתה אומר זה מבפנים?
הנשמה
קראה את זה, אתה אומר, עוד שהייתי בבטן המלאך לימד אותי, שאי אפשר ככה להתייחס לזולת. למה? כי אמנם כל המידות הרעות לא היו קיימות, אבל גם הייתי מפספס את מה? כל המידות הטובות, אם הוא לא קיים באמת, אז איך אני יכול לעשות חסד עם ואיך אני, איך אני יכול להיות אכפתי ואוהב? כל המידות הטובות הם תלויים בזה שמי שעומד מולי הוא באמת קיים. אז אני לא יכול לדמיין את לצייר עצמי שכל השאר לא קיימים. כי אמנם הייתי יכול להיפטר מכל המידות הרעות, אבל ממה הייתי נפטר גם? מכל המידות הטובות. אז אם כן, אנחנו צריכים פתרון. איך, מה, אז מה כן לצייר לעצמי? איך אני יכול להגיע לציור כזה שהאחרים כן נמצאים או לא נמצאים? מה, מה, מה עושים עכשיו? איך מציעים, ניצלים מהמידות הרעות ואוספים אלינו את המידות הטובות? כן, בוא נקרא את זה בפנים. אולם, הלא האדם הוא מדיני בטבע. וגם כל המידות הטובות והישרות, כולן מצד התחברות לאחרים הן. אז אי אפשר לצייר לך זה ציור אחר. ולכן, עכשיו אנחנו נדלג רצית לשאול? אוקיי, למילה, לכאורה, נראה שהציור של העתיד הוא הגורם העיקרי של החיים. כל מה שמצרים ביותר את תקוות העתיד, יותר לוקחים ללבב לקיים הכל. ועיקר המגמה הוא העתיד. וכל החיים מצטיירים רק לחיים גורמים לעתיד הנפלא, מבחינת אמצעים לתכלית המבוקש. זאת אומרת, בתפיסת עולם הרגילה, שלצערנו היום היא כל כך מושרשת גם בתרבות המערב, לפחות לא לטווח הארוך, לטווח הקצר, שלמה, מה, למה אני עושה דברים עכשיו? כי אני חושב על העתיד. למה אדם צריך להתנהג יפה בכיתה א', בגן עוד? תתנהג יפה בגן, אז תוכל להיות בכיתה א'. למה להצליח בכיתה א', תודה, כדי שיקבלו אותך לכיתה ב'. למה להיות טוב ביסודי, כדי שיקבלו אותך לכיתה תיכון. למה להיות טוב בתיכון? כדי להיות בתואר. מתי תחיה? אחרי זה, זה יכול להיות כל החיים שלך, זה רק איזה מסכת, כי אני כל החיים עושה, ובסוף אני בפנסיה. בפנסיה אני כבר צריך לראות מה קורה עם הנכדים. לא יודע, מתי נחיה? מתי חיים בעולם הזה? מכל החיים אני רק גורם למשהו שאמור לקרות בעתיד, אז מתי אני חי? שבצד שני אנחנו גם אומרים, אל תחיה באיזה הפקרות, אכפת לי רק מהשנייה הזאת, בכלל לא אכפת לי מהעתיד. גם זה ציור בעייתי. עכשיו, לפעמים גם אדם נכנס לציור יותר מהותי. אני אכפת לי מהעולם הבא. אני בעולם הזה צריך לדאוג למה שיהיה לי בעולם הבא. גם זה, גם זה, אבל יוצא שכל החיים בעולם הזה הם רק גורמים את מה שיהיה לי בעולם הבא. לכאורה זה אדם מאוד גבוה, מאוד יפה, מאוד טוב. זה לכאורה, תגיד רק תוסיף את המילה לכאורה. לכאורה. תגיע לפרק י"ח, תראה שלא. אוקיי. ואז תבין שגם פרק א' הוא לא התכוון לזה. אוקיי. אבל, כי הוא גם לא חולק על חז"ל. תכף נראה מה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים לנו, כן?
י"ח זה בעצם חי, זה חי.
מה אומרים לנו חז"ל? יפה שעה אחת של קורת רוח בחיי עולם הבא מכל חיי עולם הזה. זה משפט אחד של חז"ל. שקורת רוח בשעה אחת בעולם הבא יותר טובה מכל חיי עולם הזה. כל הנועמים שאתה יכול לעשות בעולם הזה, זה הכל הכל מתגמד לשעה אחת בעולם הבא. אבל אף על פי כן הם הוסיפו עוד משפט אמיתי ועמוק ונכון, שפותח לנו צוהר לרגע שנקרא עכשיו. ידעו גם כן להגיד יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. שעה אחת. שעה אחת של תשובה ומעשים טובים יותר טובים לי מכל חיי העולם הבא. זה עולם הנצח מדובר פה. אף על פי כן אומרים לי שעה אחת, כשאתה עושה מצווה, מעשים טובים בעולם הזה, הדבר הזה הוא הרבה יותר עוצמתי מכל ציור שיכול לקרות בעתיד. באמת.
כי זה תלוי. זה תלוי לעולם הבא. כי השעה הזאת בעולם הבא של הנחת רוח שלך, היא בעצם תלויה בשעה הזאת של פה של
המסתובב. נכון. וכל הנחת רוח שיהיה לך בעולם הבא, לא מגיע לרגע אחד בעולם הזה של מצווה ומעשים טובים, של תשובה ומעשים טובים. מה זה אומר לגבי הרגע הזה? זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים נכון על העולם, ברגע מסוים ספציפי אחד קטן, ההווה שבו אני נמצא, בו אני יכול להגיע לשיא מה שהשם רצה ממני. לשיא העוצמה האמיתית. עוצמה כל כך גדולה שרק הפועל היוצא שלה יהיה מה שנקרא עולם הבא. זאת אומרת, אתה צריך להיכנס איזשהו ציור כזה, שעכשיו השם ברא את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע משמעותי, רגע פנימי, רגע אמיתי, ואני שואל את עצמי, מה אני עושה ברגע הזה? איך אני מתנהג ברגע הזה? יש פעם משל שסיפרנו, יש שנה שעברה בארכיון, למי שרוצה, יש שיעור שנקרא עכשוויזם בעבודת השם. זה היה על פי המאמר הזה. את המאמר הזה לא הבאנו שם, אבל את המשלים סיפרנו. היה שם משהו במשל, אני אספר אותו בקצרה, אני אספר אותו ממש בקצרה. המשל אומר, 6,000 של העולם, שנה של העולם, נגמרו. ואז השם בא למלאכים, אומר להם, מלאכים יקרים, תבדקו את העולם, תראו אם הוא זכה להגיע לעולם הבא, או ל... או... אפילו כאילו אבדון, כאילו לא יהיה כלום, או שלא, אם לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא נמשיך לברוא אותו. מלאכים הולכים, בודקים, עוברים את כל 6,000 שנה, מוזניים של הגננת, כן? כל הזמן רואים שהכף שלה להפך, מכריע את הכף שלה, טובות, אבל מה? כחוט השערה, אז הם מחפשים, אבל כל דבר טוב הם מוצאים גם? להפך, לא יודעים מה לעשות, מעניין את זה לערכה יותר גבוהה של מלאכים שיודעים גם לקרוא מחשבות, אחרי זה מעניין לערכה יותר גבוהה של מלאכים שיודעים גם לקרוא רצונות. אחרי זה הם גם רואים שעדיין מטה הכף להפך, אז הולכים לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא! עדיין להפך, מה לעשות? אנחנו יודעים שרצונך היה שעולם הזה יגיע להיות עולם הבא, אבל הדין דין אמת, זה יוצא ש... חס וחלילה, אולי כבדו יושב בדין, נמצא איזה משהו. ואז, באמת, הקדוש ברוך הוא יושב בדין, הוא רואה שהמלאכים עשו עבודה טובה. וואלה, עשו עבודה טובה. זה לא סתם מלאכים, זה מלאכים שלו, יודעים מה הם עושים. חפש וחפש, ואז בסוף הוא מוצא את... ינקל מוישה, ינקל מוישה, שם קוד לכל יהודי, מוצא את ינקל מוישה, אומר, תראו את ינקל מוישה, ינקל מוישה, הוא פעם אחת, חבר עצבן אותו, והוא מחה לו, ונתן לחבר שלו הזדמנות שנייה, לכן מה מגיע במידת הדין, מידה כנגד מידה, מה מגיע לו? הזדמנות שנייה. ינקל מוישה, ככה אמרנו, בשבת פרשת ניצבים, כשהוא היה במוסף, כשהוא אמר את המילה, כבשים, כן? איך אנחנו אומרים? איך מתחילים? וביום השבת, כבשים, בני שנה תמימים, הוא אמר ביום השבת, בא להגיד את המילה כבשים, פתאום הוא נזכר מה אמר לו החבר לפני התפילה. תוך כדי שהוא אמר את המילה כבשים, במקום להבין שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, זה באמת האמת, אם הם מבינים את האמת הנשמתית, אם הנשמה הייתה פותחת את העיניים שלה, ולא הייתה מוגבלת לראות דרך עיני הגוף, פתאום היינו רואים שמול מי אנחנו עומדים כל הזמן.
מלך מלכי המלכים.
אנחנו כל הזמן עומדים לפני מלך מלכי המלכים. בתפילה אנחנו מצווים לעצום את העיניים ולכאילו לדמיין את זה, אבל הכאילו הזה הוא כאילו אמיתי. אנחנו באמת שם עומדים, וינקל מוישה, במקום להבין שהוא עובד את השם ולשמוח בעבודת השם, לשמוח בעבודת השם שלו, להרגיש את העירה, להרגיש את האהבה, תוך כדי שאמרת המילה כבשים, פשע שבטוח שלא קורה פה לאף אחד מהאנשים שיושבים פה מולי, הוא חשב על מה להגיד לחבר, תוך כדי שאמרת המילה כבשים. אבל מה, מגיע לו? מה מגיע לו?
הזדמנות שנייה.
אומר מלאכים, תקראו לו בבקשה מעולם ה... מעולם המוצר הנשמות, תגידו לו ינקל מוישה שאני קורא לו. ינקל מוישה קוראים לך, מה לי? כן, לך, בוא מהר. ינקל מוישה מגיע לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה? אומר לו, ינקל מוישה, תדע לך, מחבק אותו, נותן לו נשיקות, אומר לך, ינקל מוישה אהובי, תדע לך, עכשיו כל העולם שלי עומד אליך. יש לך עכשיו הזדמנות, אתה מחזירים אותך לאותה שנייה עוד פעם. אם אתה תגיד את המילה כבשים כמו שצריך, תזכור איך מתפללים לפניי, וואלה, סידרת את כל העולם, העולם עובר לעולם הבא, קדימה, אל תחזב אותי, מוישה, ומוישה, ינקל מוישה מסתכל, אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני מקווה שאני אצליח, זה קשה, אבל תברך אותי שאני אצליח, והשם מברך אותו, וינקל מוישה יורד לניסיון, לוקחים את הנשמה שלו, המלאכים, נשמה שורה מסוף עולם ועד סופו, לוקחים ומורידים לו את כל החושים, ולאט לאט מצמצמים אותו, שמים אותו בדיוק באותו רגע שהוא כבר אמר, וביום השבת, אחרי שהוא כבר חשב, תוך כדי שתי המילים, מה אמר לו החבר לפני התפילה, ובדיוק הוא בא עכשיו להגיד את המילה, כבשים, כל התפאורה מסביב, בדיוק אותה תפאורה, אותם אנשים, אותו הכל. ועכשיו הוא בא להגיד את המילה, כבשים, הוא כבר רצה לחשוב מה להגיד לחבר, תוך כדי שאומר את המילה כבשים, אבל פתאום הוא נזכר מי הוא ומה עומד עליו. וואי וואי, איזה כבשים היה לינקל מוישה הפעם. אם הייתי צריך לתאר את זה בצעקה, זו הייתה צעקה של כבשים שיכולה לקרוע את כל העולם. כבשים, משהו כזה. מה?
אני
שקר רוצה. לא, אם הוא היה צועק, אמרתי. אם זה היה צועק, זה היה יוצא לו ככה. אבל זו הייתה כל דממה דקה בתוך ליבו, שאם הייתי מבטא אותה בצעקה, זו הייתה צעקה שמפוצצת את כל העולם. והצעקה הזאת הייתה יוצאת לו מליבו והייתה מזעזעת את כל העולם, ובאמת זו הרמה הוא, זו הייתה המילה כבשים שהוא אמר בכזאת שמחה, שאדם שזוכה לעבוד את השם, לשמח את השם, כזאת יראה, הוא מבין שאם הוא לא עושה את זה כל העולם וכל רצוע שלו לשם יורד לטמיון, באהבה עצומה, כאדם שמרגיש שהוא מחובר אל השם והשם סומך עליו ואוהב אותו, וככה באמת הייתה לו את המילה כבשים הכי טובה שהייתה לו עלי אדמות. מה העבודה הקשה באמת של ינקל מוישה? את כל הציור הזה לצייר לעצמו מחדש במילה בני, ואת כל הציור הזה לצייר מחדש במילה
שנה,
את כל הציור הזה לצייר מחדש במילה תמימים. זאת העבודה המתמדת. דרך אגב, זאת העבודה שדורש רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי. זה מה שאומר בקידוש דף עמוד ב', אחרי שאתה נקם, הוא אומר לעולם אדם יראה את עצמו חציו זכאי חציו חייב. אומר רבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון, משנה שתי דברים. אומר, קודם כל המילה כאילו מוריד אותה הצידה. ב', אומר, זה לא עצמו, זה את העולם כולו חציו זכאי חציו חייב. אתה עכשיו הולך בשנייה הזאת להכריע את כל העולם. בעצם רבי אלעזר ברבי שמעון נותן לנו פה דרך עבודה. הוא אומר, אתה רוצה לעבוד את השם? הדרך היחידה שלך לעבוד את השם זה להבין את האמת הפנימית המרה של העולם, או הטובה של העולם, האמתית של העולם, והאהובה והשמחה של העולם, שהרגע הזה שבו אתה חי זה הרגע הכי עוצמתי שהכל עליו עומד. עזוב אותי רגע הבא, עזוב אותי את הזיכרונות שלך, עזוב אותי מהשאיפות שלך. אחרי שאתה מברר מה אתה אמור לעשות ברגע הזה, העוצמה שבה אתה אמור, אז לא משהו ברגע הזה, זה העוצמה כאילו, הוא לא אומר את המילה כאילו, זה העוצמה של, זה הרגע שכרגע אני בו עומד לפני השם, זה באמת רגע שנברא ישירות מאת השם, זה לא רגע שנמשך מרגע הקודם, זה רגע שהשם היה צריך לברוא אותו, והשם ברא אותו וברא אותו והתכוון שאתה תעשה בו משהו. מה אני עושה ברגע הזה שהשם עכשיו חולל אותו? כן, לצורך זה בעצם הציפור הזה, יש בו כמה דברים שהכנסתי, כמה אלמנטים. אלמנט ראשון שמידה כנגד מידה, מה שלמדנו בשיעור הקודם. זו הייתה העצה של הרב חלף, איך אפשר להינצל ביום הדין. אלמנט שני, זה שבעצם אני נפגש בתחילתו של כל רגע, לפני שהוא מתהווה, אני באמת, נשמתי הפנימית נפגשת עם השם. ואני נפגש עם עצמי בשיא עוצמתי. אחרי שאחד מהשאלות שהיו לי, זה מה זה, אנחנו פותחים את ארון הקודש, אשכנזים בתפילה, וצועקים לו, אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך תיקח ממני. צעק, תמיד הייתי צועק את זה, צועק את זה, צועק את זה. פתאום אמרתי, איזה רוח הקודש? מה, יש לי רוח קודש? איזה רוח קודש? אז אנשים אמרו לי, לא, לכל יהודי יש רוח קודש. אמרתי, זה אני צועק, על הרוח, קצת רוח קודש יש לי, אז זה מגיע צעקות כאלה. אבל פתאום זה מסביר, באמת, בתחילתו של הרגע הזה, לפני שהגיע לכלל מודעות שלי כרגע, היה לי את רוח הקודש המלאה. בתוך הרגע הזה, כשהרגע הזה התחולל עכשיו מכוחו של השם, היה לי את רוח הקודש המלאה, ואני צועק לו, אל תיקח הכל, תשאיר קצת. באמת היה לי את כל הנשמה שלי ראתה הכל. אני מבקש, תן לי קצת להיות מודע למה שהנשמה שלי ראתה. זה מה שקורה בתחילת כל רגע. אז פה בעצם רואים את הפתח. את הפתח שיש בעולם לחוות את הנשמה. מראים אתה באמת מסתכל על הרגעים כרגעים מתמשכים, כל רגע מתמשך, וכל מה שאכפת לי זה רק מהעתיד, אז באמת כל המידות הרעות חלות לי, וכל מה שאני עושה עם הזולת, זה רק בגדר של יכול להיכנס כל המידות הרעות. אם אני, הרגע הזה הוא קיים, כולם פה סביבי קיימים, ואם עכשיו המצווה שלי זה צדקה למישהו, אז המישהו הזה הוא קיים, אבל המצווה שלי זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואני אתן לו צדקה כדבר אמיתי, אם אני מרחם עליו, ועושה חסד כלפיו. ואז באמת הזולת לא מעורר אצלי את כל המידות הרעות, אלא כשאני מסתכל על כל רגע לחוד, הזולת מעורר אצלי את כל המידות הטובות. ואני גם מוצא בעצמי, אני מצליח להיכנס פנימה, ואני לא רואה רק את הקליפה של העולם אחרי שהיא כבר מופיעה, ואני חי לי במודעות רק בצד התחתון, חי את כל שנייה אחרי שנייה, רק כל פעם אחרי שהיא כבר הופיעה בעולם, ויש לי פתח, יש לי צוהר להיכנס פנימה ולראות את עצמי ולראות את העולם כולו בהתחוללות שלו, בבריאה שלו, בקטע שעובר מרצון השם להיטיב עד הרצון שבו הוא חיבק אותי ואהב אותי ועד הקטע שבו אני בא ועומד לניסיון הרגעי שלי בנשמה, הרגעי שלי כרגע. וזה באמת כל רגע ורגע. כל רגע ורגע אני מתחיל מהעוצמה המלאה שלי, וחווה את עצמי בעוצמה המלאה, ורואה את ההתחוללות, ועד שאני מגיע לעוצמה, למה שאני בא לבטא פה בניסיון. וזהו מה שאומר הכתוב. וידעתה היום, כשתלמדו לדעת גדולתו של היום, היום זה מין קוד שמדבר על הגדולה שלה עכשיו, שדע כמה עוצמתי זה כל רגע, אז והשבות האלה בבך. אז לא תוסבל עוד מהפגישות אל של זולתו. כי יגיע עוד מדרגה כזו, שיכירו וידעו כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ברגע שאני חודר את הפתח הזה של הרגע, אז פתאום אני באמת יכול להשיב אל לבבי, מי אני באמת ומי השם באמת, כמה השם באמת עומד מאחורי כל הקלעים. טוב, לצערי, חשבתי שנספיק היום יותר. יש פה, תראו, בצד השני של הדף, יש פה קודם כל באמת למה זה, איך יש פה במקור ד' זה בעצם חלק ממקור ג' שמדבר על עילת הדבר, למה באמת זה מפגשים רק עם הטוב שאני חווה כל רגע כמו שהוא, ורואים פה את כל הכיוון של הכניסה לתוך היצירה, התחוללות היצירה כל הזמן. בו' הבאתי פה את העניין של הבחירה החופשית, בז' וח' הבאתי קצת מה שהבטחתי לכם לגבי מה זה שופר, איך קוראים את השטן ומה זה ספרי החיים. לצערי היום, להפתעתי פתאום גיליתי שזה היום הרביעי לפני ראש השנה. אומרים בעלי ספרים פנימיים שבשבוע האחרון של השנה, אנחנו ביום של האחרון מתקנים את כל הימים של השנה. זה היום, אין לנו יותר יום רביעי לפני ראש השנה, ביום רביעי הזה אנחנו מתקנים את כל ימי הרביעי שהיו לנו עד היום. אבל גם הופתעתי, הייתי בטוח שעוד נספיק באמת לדבר בעריכות על ספרי החיים ועל השופרות אז הבאתי את זה פה, את ההקדמה להבנה העמוקה של זה, זה היה בעצם השיעור הזה, אז מי שבין את השיעור הזה יכול גם להמשיך ככה לקרוא ולראות את הפתרון לגבי השופר ולגבי ספרי החיים. ובעזרת השם, עוד יהיו עוד שנים ונוכל להעמיק ולהסתכל פנימה, ושנזכה כולנו באמת לעבוד את השם בכל רגע. בוא נתחיל ממילה אחת, שמילה אחת בראש השנה, ניתן בה את הכל, ניכנס לתוך המילה, את כל המחשבה, את כל הרצון, ניכנס שמה, ונגיד את זה עם כל הנשמה שלנו, ואם נצליח אחת, אז יהיה רצון של עוד אחת.
כן, יהיה רצון.